ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
על הדבר פרק ג' התחלנו קצת. יהיה אדם מעיין על כל מעשיו כולם ומפקח על כל דרכיו, שלא להניח לעצמו הרגל רע ומידה רעה, כל שכן עבירה ופשע. והנני רואה צורך לאדם שיהיה מדקדק ושוקל דרכיו דבר יום ביומו, כסוחרים הגדולים אשר פלסו תמיד את כל עסקן למה לא התקלקלו, בעיתים נשארות לזה. לא משקלו הרי ולא קביעות גדול, כי הוא רב תולדיו. כן, יש סוחר קטן ויש סוחר גדול. מה הופך סוחר קטן לסוחר גדול? איך בעל מקולת נהיה בעל רשת של סופרים? איך זה קורה? זה לא מזל סתם, זה שיטה. יש אדם שהוא שני בעל מקולת. הוא מוכר, קונה כל יום. ויש אדם שבאותו מקולת, הוא כל הזמן בודק. הוא שואר, בודק כמה הוא מרוויח על כל, כל מיני מוצרים. מדי פעם עושה תחקירים. איזה מוצרים הם מסתובבים בשוק. אז הוא כל הזמן מתעניין, מה אנשים רוצים. הוא עוסק בהשוואות מחירים. הוא בודק, האם אני יכול לחסוך בחשמל? האם אני יכול לחסוך במים? בודק את החשבונות מים, חשבונות חשמל. הוא בודק מה, איזה אוכל אנשים יותר אוהבים אותו, איזה פחות. עיתוי, יש אנשים, בעונה הזאת קונים יותר את זה, בעונה הזאת קונים יותר את זה. כל העבודה הזאת, כל החשבונות האלו והדברים האלו, לאט לאט יוצרים אותו להיות סוחר גדול. כי הוא מקדים את המאוחר. הוא כבר צופה איזה תהליכים הולכים לקרות. הוא לומד מה הניסיון של העבר. הוא רושם לעצמו, שנה שעברה, כמה קנו את זה, כמה קנו את זה. אז הוא כבר מבין מה צריך, כמה צריך להזמין. הוא חוסך בכל מיני מקומות, הוא מתייעל. לאט לאט הוא הופך מסוחר קטן לסוחר גדול. מה הפך אותו? מה שהפך אותו זה העובדה שהוא השקיע זמן בבדיקה, במשקלים, בערכות, בביקורות, בשומות, בתחקירים. השקעת זמן הזאת, לכאורה, הייתה על חשבון הדברים האחרים שהוא יכול לעשות באותו זמן. אולי הוא יכול באותו זמן למכור עוד שעה אולי. הוא יודע שיש אפשרות שהוא ימכור עוד שעה, והוא גם ירוויח עוד כמה שקלים בשעה הזאת. אבל אם בשעה הזאת ימכור, ימכור עוד שעה, לסגור את החנות, ויעשה פעם בשעה, פעם ביום, פעם בשבוע, חשבון מערכתי, בטווח ארוך זה הרבה יותר עובד. הוא ירוויח מזה הרבה הרבה יותר. וגם כל אדם, אם הוא רוצה להיות סוחר גדול, לא סוחר קטן, יפלסו תמיד כל עסקם, כל הזמן. צריך לקבוע לזה זמן, צריך להקדיש לזה זמן. האם אנחנו עושים, בצורה נכונה? האם אפשר לעשות יותר נכון, יותר יעיל? יש דברים שהתרגלנו להם, זה להרגל לא טוב. איך אפשר תחבולות, פתרונות? כל הזמן אנחנו מנסים להתייעל. וזה דורש השקעה, כי הפירות רבים מאוד, רב כלודאו. זה לא המצאה שלי, אומר הרמח"ל, זה הדרכת חכמים. חכמים, זיכרונם לברכה, אמרנו בפירוש צורך החשבון הזה, כמו שאמרו, על כן אמרו המושלים, בואו חשבון. על כן אמרו המושלים ביצרם, מי שהוא לא נותן ליצר הרע, ישלוט בו. היצר הרע, דיברנו על זה, הוא מפחד מחשבון. דבר שהוא הכי רוצה זה שאדם לא יעסק בחשבונות, שאדם לא ינהל את חייו, אלא יגרר אחרי יצר הקיום הפשוט. אבל אם אדם מושל ביצרו, זאת אומרת שהוא מנסה לנהל את החיים, אז הוא עושה חשבונות. הפסד מצווה כנגד שכרה, שכר עבירה כנגד הפסדה. זו העצה האמיתית שלא יכלו לתת אותה ולא לראות המיטתה, אלא אותם שכבר יצאו מתחת יד יצרם ומשלו בו. מי שעדיין חבוש במאסר יצרו, אין עיניו רואות את האמת הזאת של הצורך בלעשות חשבונות ולברר ולעשות הערכות ולהפיק לקחים, כי היצר מסמא את עיניו ממש, הולך בחושך שיש לפעלם מכשלות ואין עיניו רואות אותם. כדי להבין קצת יותר את החושך שבו האדם נמצא, הרמח"ל מרחיב בסוגיה של החושך. מהו החושך הזה שאנחנו אמורים, צריכים להתמודד איתו? חשת, חושך ולילה, העולם הזה דומה ללילה. טוב, מה החז"ל רוצים להגיד לנו שהעולם הזה דומה ללילה? זה לא סתם מילים, לא סתם משל. הם באו לעזור לנו להבין יותר טוב את ההתמודדות שלנו, איך אנחנו נמצאים, ואיך אנחנו אמורים להיבנות. כמה נפלא המאמר הזה. יש פה נפלא, דבר מאוד מאוד מיוחד במינו, מאמר אמיתי. כן, מאמר מאוד קצר. כן, עולם הזה דומה ללילה. משפט נורא קצר. הרמח"ל מאוד מאוד מתלהב מהמשפט הקצר הזה, הוא רואה בו אוצרות. צריך להעמיק, להבין בו. מה נפלא כל כך בתיאור הזה. חושך, חושך של הלילה, שני מיני טעויות אפשר לגרום לעין האדם. שתי בעיות יש לנו בחושך. בעיה ראשונה, יחסה את העין עד שלא יראה מה שלפניו. בעיה שנייה, יתה אותו שיראה לו עמוד כאילו אדם ואדם כאילו עמוד. אז יש פה שתי בעיות שהרמח"ל עכשיו יפרט אותן. חומריות וגשמיות העולם הזה, זהו חושך לעין השכל, וגורם שתי טעויות. טעות ראשונה, אינו מניח לו שיראה המכשלות שבדרכי העולם. זאת אומרת, המציאות החומרית הגשמית של העולם הזה, היא גורמת לכך שלא רואים את המכשול שבדרכי העולם. העולם הזה הוא עולם של חושך. מה זאת אומרת חושך? כשאדם נמצא בחושך, המציאות היא אותה מציאות, היא לא השתנתה. העולם הזה, לא, המציאות לא השתנתה, זה אותה מציאות בדיוק. מה השתנה? מה שהשתנה זה היכולת שלנו לשים לב. כן, תשומת הלב שלנו לדברים יורדת. תשומת הלב יורדת. אדם יוצא בחושך, הוא לא שם לב להרבה הרבה דברים. יכול להיות שהוא דורך על דברים, יכול להיות שהוא מתנגש בדברים, יכול להיות כל מיני דברים, פשוט לא שם לב. המציאות היא אותה מציאות. תשומת הלב בירידה. כשאדם נהיה מאוד חומרי, כלומר, עסוק בצרכים האנוכיים שלו, עסוק מאוד מה אני צריך, מה מתחשק לי, הוא נהיה פחות עם תשומת לב. פחות, הוא לא שם לב. כשאדם למשל הוא מאוד מאוד רעב, ושם הוא רואה שמחלקים אוכל, אז הוא רץ. הוא רץ כי הוא מאוד מאוד רעב. ומה שהוא עסוק עכשיו זה שאני רעב ושם יש אוכל, והוא בתוך זה, אז הוא לא שם לב. הוא לא שם לב שיכול להיות שהוא דחף מישהו בדרך, יכול להיות שמישהו שיותר רעב ממנו, הוא לא שם לב שיכול להיות שהוא יפיל, יכול להיות שהוא לא ברך, יכול להיות כל מיני דברים שהוא עושה, והוא לא שם לב בכלל. למה הוא לא שם לב? כי הכל כך שקוע בעניין שלו, בצורך שלו. אז הוא לא שם לב. זה נקרא חושך. הוא לא שם לב. אדם בחושך רץ, הוא לא שם לב שהוא דרך על איזה בוץ, ושהוא שבר איזה קד בדרך, ושהוא לא שם לב, אבל הוא הפיל איזה, הוא לא שם לב לכל זה. הוא תלה שזה פרח יפה, הוא לא שם לב. המציאות, אותה מציאות, תשומת הלב ברמה מאוד נמוכה. מה גורם לנו לא לשים לב לדברים בעולם? חוסר תשומת לב, האובססיביות שלנו אחרי הצרכים. אני צריך, אני צריך, אני חייב את זה. אז אנחנו לא שם לב. הוא לא שם לב לחברים, הוא לא שם לב לערכים, הוא לא שם לב לרצונות אחרים של ריבונו של עולם, לא שם לב לכללים, להמון עניינים, הוא לא שם לב. וזה מצב, זה הטעות הראשונה, שהעולם הזה נקרא חושך. העולם הזה עלול לגרום לנו חוסר תשומת לב. ולכן המענה, פתרון, זה להתחיל לשים לב. צריך המון 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 להתעסק בלשים לב. כמו שהוא כותב, זה נקרא לעשות חשבון, לא להיות חבוש מאסר היצר, להתחיל לשים לב. אז האדם שכל יום עושה חשבון, להתחיל לשים לב רגע אחד, מה קרה היום? מרוב רצון להבריח, לא שמתי לב, רגע, לא שמת לב, עשית את זה ואת זה ואת זה, תשים לב פעם הבאה, מה לא ראיתי. זה שאדם שם לב, מתחיל לעשות חשבון. יש שיטות כאלה היום שעושים עם סרטים, מסריטים בני אדם, בלי שהם יודעים, בכל מיני מקומות, במפעלים, במסרטים להם, או לפעמים יש גם במקליטים. פעם תתקשרו, לפעמים מתקשרים לאיזה מקום, כשזה מישהו שהוא טלפן שעונה לך, אז אומרים לך, חלק מהשיחות מוקלטות. הוא לא יודע את המוקלט. עכשיו מה, הוא לא שם לב, הוא מדבר, שמקליט אותו. עכשיו בסוף היום מראים לו הקלטה, תראה איך דיברת לא יפה, חנית לא יפה בטלפון. טוב, צריך לשים לב. אנחנו מנסים לעשות לעצמנו פעם בכמה זמן, זה שחזור, הקלטה, ספרת, של לשחזר דברים שקרו, בטווח הקצר, לאחרונה, ולהתחיל לשים לב. מה היה? רגע, אני רואה את זה, היה שם מישהו, וואי, לא שמתי לב. לאט לאט, עצומת הלב מרככת את האובססיביות הארצית שלנו, את התאווה, את הכבוד, את הכעסים, את האנוכיות, כל הדברים האלו שמגבירים את חוסר תשומת הלב שלנו בחיים, כן. אפשר לעשות את זה, אפשר לעשות, אפשר זה לעשות את זה בצורה אחרת, לפעמים בן אדם יש לו חבר טוב והרבה פעמים יש לך בישיבות באופן טבעי, יש לך חבר, איתו אתה מדבר על דברים כאלו, יש חבר טוב שהוא מאיר לך או שהוא, אתה מספר לו, אתה משתף אותו. העיקר זה שאדם מול עצמו, העיקר זה אדם מול עצמו. כן, ולפעמים החבר יכול לעזור, לפעמים חבורה, אבל הדבר העיקרי זה אדם מול עצמו באמת. כן. אפשר, עד רבה, זה דבר טוב. אני יודע שיש ישיבת הסדר אחת שעושים את זה פעם בשבוע. יש ערב בשבוע שעושים כזה. מתכנסים? כן, זה התמודדויות של... כן. אפשר? הוא מה שאמר הכתוב, וסליחה, בנמצאים הפתעים הולכים לבטח. הוא נופלים ועובדים בלי שיגיע פחד תחילה. הוא לא שם לב. אז הוא לא שם לב בכלל שהוא עשה משהו שלילי. דרך רשעים כאפלה. לא ידעו במעיקה שלו. הרום, אדם שהוא שם לב, ראה רע, רואה את הבעיות. הוא נמנע פתעים, עברו ונענשו. הרמב"ם מביא את שני הפסוקים האלו גם כן, בשמונה פרקים, פרק שלישי. בדיוק את שני הפסוקים האלו, מצטט גם שם, כדי לתאר את המצב של החולה הקשה. הרמב"ם שם מתאר את המצב הקשה ביותר של חולה, שהוא לא מרגיש בכל יום ולא הולך לרופא. מצב מאוד קשה, שהוא לא שם לב. יש לו כאבים בגוף, ויש לו בעיות רפואיות, והוא פשוט לא שם לב בכלל. הוא לא שם לב, ולכן הוא גם לא הולך לרופא, והוא בטוח שהכל טוב. אז הכי קשה לדבר איתו, להגיד לו, תשמע, אתה במחלה, והוא לא מבין מה אתה מדבר. אז מאוד מאוד קשה לתקשר איתו. כן, כסיל מתעבר, מתעבר הכוונה שהוא מתחזק, הוא בר, הוא בר גדל, הוא שר, הוא ברה, בוטח, כן, הוא הולך ומתחזק במעמדו, משוכנע שהוא בביטחון עצמי מאוד מאוד גדול, ליבם בריא להם כעולם, כן, ודאות והכל. אין ספק, יש ודאות מאוד מאוד גדולה, היא נובעת כולם מחוסר תשומת לב. הוא לא, אין שם לדבר איתו, נעול לגמרי. כן? הם נופלים טרם ידעו מהמכשול כלל. אז זו תקלה ראשונה, בעיה ראשונה, שכשאדם נמצא שבוי ביצרו, כמו שהוא כתב לפני כן, חבוש במעשר יצרו, הוא לא רואה כלום. כן, שאדם שהוא... אומרים היום גם ביטויים כאלה, שאדם שהוא בתוך הזה, הוא לא רואה אף אחד. הוא אומר, אני רעב, עכשיו לא רואה כלום, לא רואה אנשים, לא... לא אין אדם שהוא עכשיו כועס, כן, אז הוא לא רואה אף אחד. או שאדם שהוא עכשיו הוא נלחם על הכבוד שלו, או שאדם שהוא חן הלאה, אז הוא לא רואה כלום. זה טעות ראשונה. ויש טעות שנייה יותר חמורה. טעות שנייה, קשה מן הראשון, מתאה ראייתם, עד שרואים הרע כאילו טוב והטוב כאילו רע. טעות השנייה זה טעות של הדמיון. טעות הראשונה, אדם לא שם לב. טעות שנייה, שה... האנוכיות מייצרת תפיסת העולם. האנוכיות לא רק לא, אני לא שמתי לב, אלא האנוכיות הופכת לתפיסה, לשיטה, לתודעה. כן, כך נכון. יש לה אמירה אפילו. כן, זה כך ראוי שיהיה. אז זאת אומרת שהאנוכיות הקיצונית הופכת להיות למערכה. מה נכון, מה לא נכון, מה מוצלח, מה לא מוצלח, מה טוב, מה רע, מה כדאי, מה לא כדאי. עולם שלם של תובנות, של החלטות, של סדרי עדיפויות ושל צורת קבלת החלטות וכו' וכו', נבנה עקום לגמרי. זה הרבה יותר קשה. הראשון הוא לא שם לב. אולי תגיד לו, תשמע, תשים לב, תשים לב פעם הבא. וואי, לא שמתי לב. טוב, אולי פעם נצליח לעורר אותו. אדם הוא לא שלא שם לב, הוא שם לב. והוא משוכנע שזה הדבר הכי נכון. בוודאי, כך צריך לעשות. אז הוא למשל כועס. אז תגיד לו, תשמע, אתה כעסת. וואי, לא שמתי לב. מרוב שהייתי בתוך זה, לא שמתי לב שכעסתי. יום שני, אתה אומר לו, תשמע, כעסת. נכון? ככה מדעלים פה דברים בעולם. אם לא כועסים, דברים לא זזים. אז צריך לקעוס, אחרת שום דבר לא קורה פה. ככה עובד במציאות. יש לו תפיל, ככה הוא, ככה נכון. ככה זה עובד. אז זה יותר גרוע. זאת אומרת שהיצר הרע הפך להיות לא רק למסתיר, אלא למלך. זה נקרא שהיצר הרע נהיה המלך. הוא מנהל. הוא יצר תודעה ותפיסה ומתודה שלמה. ואז מתחזקים ומחזיקים. כל הזמן יש תחזוק. לא רק שחסר עליהם ראיית האמת, לראות הרע נגד פניהם, אלא שנראה להם למצוא ראיות גדולות, מוצאים לעצמם נימוקים והוכחות לסברות הרעות לדעותיהם הכוזבות. זה הרבה יותר גרוע. שעץ הרע השתלט על השכל, עץ הרע השתלט על הדמיון, השתלט על האישיות לגמרי. וכל הסברות שהוא מייצר הן סברות מעוקמות, עקומות. הוא אומר המון נימוקים, מאוד משכנעים, והכל עקום. הכל מעוות. אנחנו לפעמים רואים לצערנו הרב שאדם הוא חוטא ויש לו נימוקים, יש לו הסברים מאוד מאוד משכנעים, מאוד יפים, למה זה הדבר הכי נכון והכי צודק והכי... במקום פשוט להודות, נכון, זה טעות, טעיתי. זאת רעה מאוד גדולה, מלפפתם, זה עוקף אותם מכל הכיוונים, מביאתם אל באר שחת, זה נקרא שחיתות. שחיתות זה לא טעות, שחיתות זה... תפיסה ועיוות, נקרא, להשחית, לעוות את הכל, לקלקל. על זה אומר הנביא, השמן לב העם הזה, אוזניו אכבד ועיניו אשה פן יראה. זאת אומרת שהוא חושך כזה גדול, שכבר הוא לא, אין להם לב ואין להם עיניים, לא רואים שום דבר, כבושים תחת ממשלת יצרו. אנחנו צריכים לצאת מהאנוכיות. האנוכיות הקיצונית, של היצר הרע, האנוכיות הקיצונית גורמת לנו לשני נזקים מאוד מאוד גדולים. אנחנו לא שמים לב לאנשים שסביבנו, לעולם, לערכים, אנחנו אפילו יוצרים אידיאליזציה, עושים איזה עיקרון, עושים איזה כבר איזה שיטה. כן, אדם הוא קמצן גדול, אז הוא לא שם לב לעניים, ויש קמצן שלא רק שלא שם לב לעניים, אלא הוא... זה עניין, אני לא נותן לעניים, מה פתאום, יש לו עוד אידיאולוגיה שלמה? יכול להיות. אידיאליזציה שלמה, שזה לא טוב לתת לעניים, כי יש לו הסברים להם, כן, כן, שהם צריכים ללמוד לעבוד, הם צריכים להסתדר לבד, וככה זה מה שיעזור להם דווקא, וכל יש לו אידיאולוגיה שלמה, בשביל לחפות ולהסביר את העובדה המרה, שפשוט הוא חמצן. זה הרבה יותר קשה, כי השכל מגויס פה ליצור הרע. טוב, צריך לצאת. יש כאלו שהצליחו לצאת מהמאסר. אנשים שהצליחו להשתחרר מהאנוכיות שלהם. יצאו מהאגואיזם. יצאו מהפרטיות הקיצונית. הם רואים את האמת לאמיתו. הם לא מרומים. הם יכולים לייעץ ישר מהאדם. אנחנו צריכים להתייעץ. גם הרמב״ם שם בסוף פרק שלישי, בשמונה פרקים, מאוד מאוד מחשיב את העניין של ההתייעצות. החשיבות הגדולה להתייעץ. כן, העצה היא מפתח. אדם מתייעץ, הוא מכיר בעובדה שהוא צריך, יש לו הרבה מה לבחון, לבדוק את עצמו. מביא לנו הרמח"ל משל נוסף. משל לגן המבוכה. גן המבוכה, גן הנטוע לצחוק. הידוע אצל השרים. הנטיות עשויות קטלים קטנים, וביניהם שבילים רבים, נבוכים ומעורבים, כולם דומים זה לזה. התכלית להגיע לאכסדרה אחת שבאמצעתם. השבילים האלה מהם ישרים ומגיעים באמת אל האכסדרה, אבל מהם משגים את האדם, מרחיקים אותו ממנה. ההולך בין השבילים לא יוכל לראות, לדעת אם הוא בשביל אמיתי או בשביל כוזב. כולם שווים, אין הפרש ביניהם לעין לרוע אותם. אם לא שידרדך, בבקיאות יתביאו תאים. נכנס, הגיע לתכלית, הכסדרה. העומד על הכסדרה רואה את כל הדרכים לפניו, מבחין בין אמיתיים וכוזבים. הוא יכול להזיר את ההולכים, לומר, זה הדרך לכו בו. מי שירצה להאמין לא יגיע למקום מיועד. מי שלא ירצה להאמין, ירצה ללכת אחר עיניו, יישאר עובד ולא יגיע אליו. רמח"ל מספר לנו סיפור על משחקים. אין לך מה לעשות, באמת על מסילת ישרים, מספר לנו על כל מיני משחקים, עשו גן הנטוע לצחוק. אנחנו ספר רציני, מסילת ישרים, מספר לנו גן הנטוע לצחוק. מה? מבוך, מבוך, אבל מבוך אנושי, לא מבוך של עיפרון, מבוך שבאמת בנוי ככה, כמו מבוך גדול, ויש שם שיחים גבוהים, ואתה לא צריך למצוא את עצמו. מי משחק במבוך הזה? מה כתוב פה? אצל השרים. שרים? אין לך מה לעשות, שרים. אתם אמורים לנהל את המדינה, לנהל את התחבורה ואת הכלכלה ולא יודע מה. ואתם, יש לכם מה לעשות, הולכים למבוך כזה, זה משחקים של ילדים. מה זה, מה השרים עושים שם? זאת אומרת שצריך להבין איך יוצאים מהמבוך. איך האדם מצליח לצאת מהמבוך. הרי כל הקטלים דומים אחד לשני. אתה הולך, אתה לא רואה, אתה משוכנע שאתה הולך, אתה יכול שאתה מסורב עושים לעצמך, יכול להיות שאתה הולך ימין או חצה שמאלה, אין לך מושג. אז איך יוצאים מהמבוך? מי שיוצא מהמבוך זה מי שתוך כדי הליכה, הוא לא רק, טוב, אני הולך לשם, אלא הוא מנסה תוך כדי שהוא הולך לצייר לעצמו לאט לאט מבט על. דרך ההליכות, תוך כדי שהוא הולך, הוא אומר, פניתי ימינה, מסרטט לעצמו פה בראש ימינה, ונתקעתי. אז הוא בראש מצייר לעצמו מין מפה דמיונית, ימינה נתקעתי. טוב, אז הוא חוזר חזרה, שמאלה. רק לאט הוא מצייר לעצמו בראש איזה מפה. זאת אומרת שהוא לא רק רואה את השביל שמולו ונתקע בו, אלא כל שביל שהוא נתקע בו הופך למתורגם אצלו למבט כולל. לאיזה מפה שלאט לאט לאט מצטיירת לו בראש, לאט לאט הוא מצייר לעצמו, בעצם יש לו איזו תפיסה שהולכת ומתגבשת. זאת אומרת, מי יוצא מהשבילים? מי שמצליח לא להיות שקוע בנקודה, באירוע הקונקרטי, בשביל הזה, בנוכחי, אלא הוא רואה רחב, מערכתי. מי ששבוי ביצרו, הוא רואה עכשיו, אני עכשיו רוצה את זה, אני זה, הוא אין לו ראייה מרחבית. אז הוא כבוש, הוא תקוע. איך יוצאים מהיצר? שומרים על ראייה יותר רחבה. רגע, תעשה חשבון. רגע, מה יצא זה? אני פעם קודמת שעשית ככה, יצא ככה וככה. אז מה, את רוצה עוד פעם לפה לשם? בוא נעשה, טוב, עזר בו. אולי הוא שומר על רעה, הוא כבר שולל את זה, כן? זה לא טוב ללכת לשם. אני כבר זוכר מה היה שם, כן, נכון. בוא נלך לשם אולי. הוא כל הזמן, תוך כדי, הוא לא מגיב ורק שקוע בתגובה הנוכחית שלו, היצרית, אלא הוא מחזיק חשבון. הוא לאט לאט מסרטט מפה כוללת של האישיות שלו, של החיים, של ההחלטות שלו בחיים. אז בסוף הוא יוצא חצת. כי דרך כל זה לאט אומרת, אז אני לאט לאט מבין איפה הדרך נכונה. לכן זה קשור לשרים. מה זה שרים? שרים, התפקיד שלהם הוא לא כמו אזרחים. אזרח הוא רואה רק את המשכורת שלו ואת הבית שלו ואת ההצלחה שלו ושיהיה לו טוב ולא יפטרו אותו מעבודה וכו'. שר, התפקיד שלו, אנחנו מצפים משר לראייה מערכתית, לראייה מרחבית. שר, אם הוא יהיה רק את טובת הנאתו הפרטית, הוא אי אפשר לנהל ככה מדינה. הוא רק רואה מה כדאי לי, מה משתלם לי, מה אני מרוויח. איך אפשר לנהל ככה? איך אפשר להיות שר ככה? צריך ראייה רחבה, ללמוד מטעויות, להקיש ממקרה אחד למקרה אחר, לשים לב לרמבט יותר רחב, אסטרטגי, לראות תהליכים. בשביל זה הוא שר, הוא לא בן אדם רגיל. הוא צריך לראות ראייה כוללת. אז עכשיו הוא יכול לתת תמונה אסטרטגית, הוא יכול לחשוב חשיבה יותר מערכתית. זה שר, אז לוקחים את השרים, מכניסים אותם לכל התוך הגן המבוכה, בשביל לתרגל אצלהם את החשיבה האסטרטגית, חשיבה רחבה ולא צרה. אל תראה רק את המטר הקרוב אליך, אל תראה רק עכשיו, אני צריך, רגע, תפתח את הראש, תפתח רחב, תסתכל מסביב. והראייה הזאת היא מוציאה את האדם מבית האסורים. טוב, לא כולנו מצליחים להיות שרים. אם אתה לא אומר אני לא מצליח, כן, אבל יש כמה אנשים שיצמיחו להיות שרים. תקשיב להם, תקשיב להם, הם יכולים לעזור לך. לא, אם אתה לא שר בעצמך, הם יכולים להסביר לך איך שר חושב, איך שר מתנהל. אז לאט לאט אתה לא הולך בדרכיו של שר, אתה נהיה, תתחיל להבין איך הראש שלו עובד. אז לא כל אחד מוכשר להיות שר בעצמו, אבל אפשר להיות, להתלמד על ידי שרים, להבחין בין שביל אמיתי לשביל כוזב. מי שירצה להאמין יגיע למקום המיועד, הוא נהיה אדם מלכותי, הוא יוצא מהפרטיות. הפרטיות, האנוכיות, זה הראייה הקצרת טווח של של המטר הקרוב, של השביל הנוכחי. אתה רק רואה את זה, זה יצר הרע. יצר הרע, הוא רואה רק טווח קצר. הכל עכשיו, קיומי, מה יצא לי, מה אני רואה? זה לא נכון לנהל ככה את החיים. מי שלא משל ביצרו, הוא בתוך השבילים. הוא שרוי בשביל, עוד שביל, עוד שביל. הוא כל פעם אירוע ואירוע ומקרה ומקרה, והוא לא לומד מעניין לעניין, ולא מסיק עם הפקות לקחים מערכתיות. הוא כל פעם נופל בדיוק באותה טעות. הוא לא מבחין. המושלים ביצרם, זה אנשים שהם מושלים, הם החליטו להיות מלאכים, כלליים, תפיסה רחבה יותר. הם לא נותנים ליצר הפרטי, האנוכי, העכשווי, לנהל להם את החיים. הם הגיעו לאכסדרה, יצאו מן השבילים, רואים את כל הדרכים, יכולים לייעץ למי שירצה לשמוע, ולהם צריכים להאמין. מה העצה שהם נותנים לנו? בואו חשבו. תרגלו לחשוב חשיבה מערכתית, חשיבה רחבה, אסטרטגית. תתחילו ללמוד, להשוות ממקרה למקרה, ומה היה ככה, ופה עשיתי, אז זה לא, ראית את התוצאה, אז מה, אתה עוד פעם תעשה את זה, לעשות תחבולות, להרחיב את הדעת. הם ניסו, הם ראו, הם היו שם במבוך. יש להם המון לקחים, תלמד. חבל שתיפול באותם טעויות שהם כבר ידעו לא ליפול שם. הם יודעים מה הדרך האמיתית להגיע לטובה שמבקש. כללו של דבר, צריך אדם להיות מתבונן בשכלו תמיד בכל זמן. בזמן קבוע לו התבודדו, כן, להשקיע גם זמני איכות, מה הדרך האמיתי לפי חוק התורה שאדם צריך ללכת בו. אחר כך יתבונן על מעשיו, על דרך הזה אם לא, על ידי זה ודאי יהיה לו נקל להתאר מכל רע וליישר את כל דרכיו. כמו שאומר הכתוב, פלס מעגל רגליך, כן, מעגל זה המהלך של החיים, וכל דרכיך ייכון. אם אתה תפלס את כל הדרכים שלך, אתה תראה שלאט לאט יהיו לך דרכים ישרות, צלולות. אומר ירמיה במגילת איכה, נחפשה דרכנו, צריכים ללכת לדרכים, נחקורה. נחפשה דרכנו ונחקור, יש פה גם חיפוש וגם מחקר, כמו שהוא כתב בתחילת הפרק, שצריך גם לפשפש וגם למשמש. אז יש לחפש, נחפשה, זה הפשפוש, ומחקורה, צריך גם למשמש, לעשות מחקר. כן? אז ככל שאתה מפשפש ומשמש, גם שולל וגם מיטיב כל הזמן את החקירה, כן? זה נקרא נשוב עד השם. אז כדי לשוב להשם, זה דורש הבחנה, בירור, לא ליפול שוב פעם ביצר. כל זה תיאור כולל של מידת הזהירות, גם פרק ב' גם פרק ג'. ומכאן אנחנו עוברים לשני פרקים שעוסקים בקניית הזהירות ובשימור הזהירות. זה שני פרקים, ה' וו', ד' וה'. פרק ד', פרק יותר ארוך, שהוא עוסק בדרכים איך לקנות, איך אפשר לקנות. את במילים אחרות, איך מעוררים מוטיבציה לזהירות. למה? מה למה צריך לכתוב על זה פרק שלם? כי לכאורה עד עכשיו הסברנו הסבר מצוין. למה כדאי להיות זהיר? למה זהיר זה דבר טבעי, נכון, הגיוני? אז אנשים אמורים להשתכנע שזה מאוד מאוד טוב להיות זהיר. אז למה קשה להיות זהירים? אז דיברנו על היצר הרע. בסדר, אז אמרנו מול היצר הרע, תעשה חשבונות כל יום וזה, עדיין חסר לנו משהו. ומה שחסר במוטיבציה להיות זהיר, זה היחס לפרטים הקטנים. הבעיה היא שהרבה אנשים רוצים להיות זהירים, אבל לא כולם מבינים שהדרך לזהירות עוברת בפרטים קטנים. אדם מבין, צריך להיות זהיר באופן כללי, לשים לב מה קורה איתי בחיים. מה, צריך לשים לב לכל פרט, כל פרט קטן. בסדר, בגדול, אני שם לב, אני יודע מה קורה איתי, אני רואה, אני לא הולך לפה, לא הולך לשם, אני שם לב, אני חושב, עושה חשבון נפש מדי פעם על האישיות שלי. מה צריך? כל פרט קטן הוא כל כך חשוב. הדקדוק בפרטים, הזהירות דורשת מאיתנו דקדוק בפרטי פרטים, זה המון. כן, שעשה מצוות לא תעשה, זה המון 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 פרטים. זה דבר שהוא לא קל בכלל. לכן צריך להקדיש פרק שלם, הרמח"ל, בליצור את המוטיבציה, את התודעה של חשיבות הפרטים. למה צריך לשים לב לפרטים? כדי לחזק את זה, את הפרטים, אומר הרמח"ל, צריך פה עוד התבוננות. צריך פה עכשיו עוד מחשבות איך לחזק את תודעת הפרטים. זאת אומרת, זה נושא כל כך קשה, היחס לפרטים, אז הרמח"ל משקיע בו שלוש מערכות של הסברה. כל כך חשוב לו הדבר הזה, הוא מבין שזה פה פלונטר, אז הוא משקיע שלוש מערכות של הסברה לשלוש קבוצות אוכלוסייה שונות בחברה על החשיבות הגדולה של הזהירות בפרטים. כן. כי לדקדק בפרטים זה נראה כאילו קטנוני, מה יש לי בפרטים? אני זהיר, בסדר, מה עכשיו ככה, זה נראה יותר מדי. זה נראה כאילו, למה כל פרט זה קצת מוגזם. כן, בגדול אני שם לב שאני בסדר, זה, אבל כל פרט קטן, זה המון, זה המון, זה נראה כאילו לפעמים יותר מדי קטן, כן. אז בגדול אני שם לב שמה המצב שלי בחיים, אני רואה, אני רגיש, אני כל כך הרבה ירידה לפרטים, כן, מי שעובר על ההלכה, רואה שיש כל כך הרבה פרטים, כל כך הרבה איסורים, כל כך הרבה דינים, זה המון, כן. כן, מה שמביא את האדם לזהירות זה לימוד התורה, זה דרך כלל. דרך כלל, באופן כללי, אדם לומד תורה, מתחזק בזהירות. כמו שרבי פנחס בן יאיר אמר, תורה מלמדת זהירות. אבל מה הבעיה? זה לא מספיק באופן כללי, צריך גם זהירות באופן פרטי, על דרך פרט. מה זה על דרך פרט? על לרדת לפרטים, בשביל לרדת לפרטים, אנחנו צריכים להתבונן, צריך להתבונן יותר, על חומר העבודה, צריך פה הרבה התבוננות, על כל הפרטים, אשר חיה באדם ועומק הדין, ויצא לו מן העיון במעשים הכתובים בספרי הקודש, מהלימוד מאמרי חז"ל המעוררים על זה, כמו שהוא יסביר בהמשך הפרק. כיוון שהנושא הזה של ירידה לפרטים הוא מאוד לא פשוט, לכן יש פה שלוש מדרגות. בהתבוננות הזה, חשיבות הפרטים, יש הערות בהדרגה. שלוש מדרגות. שלמי הדעת, זה האליטה של החברה. שלמי הדעת, נקרא לזה בשפה של היום, פרפקציוניסטים. אנשים שהם דורשים שלמות. לפני כמה זמן בא אליי תלמיד, הוא אמר לי שיש לו בעיה שהוא פרפקציוניסט. זאת אומרת, לו מה אתה מתכוון? הוא אמר לי שאם נגיד הוא כותב דף, ובסוף של הדף התחברו לו שתי אותיות, אז הוא זורק את הדף. הוא תולש אותו, זורק אותו, עד שלא יוצא. אומר, לפעמים יוצא שהוא כותב דף אחד 10 פעמים. עד שזה לא יוצא, ציין. והוא מודע לזה, זה בעיה, אני, עד שזה לא זה, אז אני לא מרוצה. אז לפעמים יוצא לו פי 10 זמן לכתוב, כלומר דברים אפילו פשוטים, אז גם ההודעה למישהו, מכתב, כל דבר, זה פרפקציוניסט. אז יש אנשים כאלו, הם מאוד מאוד פרפקציוניסטים, אנשים שהם למשל בלימודים. הם לא רוצים להוציא ציון טוב, הם רוצים 100. הם צריכים להוציא 100. אם זה לא 100, הם מתוסכלים, מוכזבים. לא כי יקרה להם משהו. יש להם דרישה עצמית מאוד מאוד גבוהה. הם צריכים 100, הם צריכים איזה... נגיד, יש מוזיקאים כאלו, שהם משמיעים, אתה שומע אותם, נפלא, איזה... יש... מה פתאום, זה בכלל לא יפה, היה מזויף, היה שם הצליל, לא במקום, וזה זה לא טוב, צריך להתאמן עוד פעם. הם רוצים מצירה מושלמת, אומנים, כל מיני תחומים שיש להם תביעת שלמות מאוד מאוד גדולה. זה סוג אחד באוכלוסייה. סוג שני של האוכלוסייה זה הפחותים. הפחותים הם אנשים שהם לא פרפקציוניסטים, אבל יש להם כבוד עצמי מאוד גבוה. אנשים שמאוד מאוד מודעים לעצמם, יש להם סטטוס אישי. סטטוס אישי מאוד מפותח. מעריכים מאוד את עצמם, לא מצד הגאווה, אלא מצד שהם חשוב, הם מודעים ליכולות שלהם והם מאוד חשוב להם. אז הם לא פרפקציוניסטים, אבל הם אומרים, זה לא בסדר, אם אני לא מוציא 90, זה לא אמור להיות. אני לא יכול להסתכל על עצמי בפרצוף, הרי ככה. כי אני יודע את הפוטנציאל שלי, ואני יודע שאני יכול יותר. זה סוג שני של אנשים, שהם תורים עצמם שלמות, לא מצד התביעה לשלמות, אלא נגיד מול עצמם, מול הסטטוס שלהם, מול איך שהם מעריכים את עצמם. זה לא זה, אני מעריך את עצמי אחרת, כאילו מאכזב את עצמו. ורוב הציבור הוא המון, רוב הציבור הם לא פרפקציוניסטים, וגם לא טובים שלמות מעצמם, הם רוצים פשוט להסתדר בחיים. רוב בן אדם לא מעניין אותם שיהיה מושלם, לא מעניין אותם הציפיות שלהם מעצמם, הם רוצים שיהיה להם טוב. הם פרנסה, הם יסתדרו והכל יהיה בסדר, רוצים שיהיה בסדר פה, אין להם שאיפות גדולות מול עצמם. זה רוב הציבור, שלוש סקטורים חברתיים, והרמח"ל כדרכו ייקח דווקא את מה שכל אחד אכפת לו, כל אחד יש פה איזה משהו אכפת לו, להשתמש בזה לעורר מוטיבציה. אתה לא יילחם, אלא תיקח את מה שיש לך, שיטת עליונה מאוד, תיקח את מה שחשוב לך, בוא נשתמש בזה עד רבה לעורר לפי דרכך את החשיבות של הפרטים. טוב, אז זה הנושא של הפרק רביעי, שלמי הדת, פחותים וכל ההמון כולו. טוב, בהצלחה לך.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.